קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. בשנה שעברה בפרשת ויצא, דיברנו על תשובתה של רחל, ועל הדרך הלא פשוטה שרחל עברה, מהיותה נתונה לחסותו של לבן אביה ולתפיסות עולמו, ועד שהיא באמת אימצה את דרכו של יעקב. ודיברנו על כך שלקח לרחל לא מעט זמן להבין שהדרך שלה להיפקד לבבנים ולהיוושע מצרתה תהיה על ידי תפילה. רחל מנסה כל מיני דברים, היא פונה ליעקב, הבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי, היא אחר כך מנסה להיפקד בעזרת לתת לו את בלהה ואת ילד על ברכי ובנה גם אנוכי ממנה, ובסופו של דבר גם בדרך של הדודאים, ורק כשהתהליך הזה מסתיים היא באמת מבינה את האמת, שעל מנת להיפקד מן העקרות שלה, היא צריכה להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז באמת ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. ועמדנו גם על כך, שכאשר ילדה רחל את יוסף, אז ויאמר יעקב ולבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, כי באמת אז הבין יעקב שרחל, עוד בהיותה בבית אביה, הבינה את דרך השם, הבינה שכאשר אדם נמצא בצרה, הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא רק לנסות להיפקד מצרתו ולהיוושע מצרתו בדרך של אמצעים חיצוניים. וזו הייתה תשובתה של רחל, וזה היה התיקון של רחל, ובעצם הפרשה תיארה את תלאותיה של רחל עד שהיא הגיעה אל המסקנה הזאת. אבל הדרך של רחל עדיין לא הסתיימה בסיפור הזה, ואנחנו השנה בשבת פרשת וישלח נראה את החצי השני של הסיפור שמסתיים במותה של רחל בפרשתנו. השאלה המתבקשת היא מדוע לא זכתה רחל להיקבר יחד עם יתר האבות והאימהות במערת המכפלה? מדוע היא מתה בדמי ימיה בשעה שהיא עדיין מסוגלת ללדת? ותקש בלידתה, והמיילדת מנחמת אותה ואומרת לה שיש לה בן, והיא נקברה באמצע הדרך. מה הסיבה למוות הלא צפוי הזה של רחל ולקבורה לבד שלו ביחד עם יתר האבות והאימהות? הסיבה המקובלת גם בחז"ל, בחלק מהמפרשים למוות הזה של רחל, היא הקשר בין הסיפור הזה לבין לקיחת התרפים במה שקראנו בשבוע שעבר. בסיומה של פרשת ויצא נאמר ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב רבן הארמי אל ביתי הגיד לו כי בורח הוא. גם יעקב וגם רחל גנבו, אבל כל אחד משהו אחר. רחל גונבת את התרפים אשר לאביה. בסופו של דבר, כאשר לבן בא ומחפש את התרפים, אז אומר יעקב, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. וחז"ל כבר אמרו שמאותו משפט של יעקב מת רחל, ועל פניו בהחלט הדברים האלה מסתברים על פי פשוטו של מקרא, שכן אין סיבה אחרת מדוע רחל מתה בשלב כזה, אין בתורה שום הסבר לכך, וכיוון שיעקב אמר בצורה מפורשת שמי שיקח את מי שלקח את אלוהיו של לבן לא יחיה, אז זאת הסיבה באמת למותה. אלא שכאן אנחנו באמת צריכים להבין מה טיב המעשה הזה שעשתה רחל, מדוע המעשה הזה הוא מעשה כל כך חמור, ומדוע נגזרה על רחל מיתה בעקבות המעשה הזה. סביר להניח שהעונש של רחל לא בא רק בעקבות פליטת פה כזאת של יעקב, שהוא לא ידע, וכיוון שהוא לא ידע, אז בגלל זה הוא נגזר עליה מיתה. זה היה הופך את העניין למאוד טרגי, אירוני, אכזרי, שרק בגלל שיעקב לא ידע, והוא אמר משפט כזה, אז בגלל זה היא מתה. סביר להניח שאם באמת נגזרה מיתה על רחל, הרי שבעצם המעשה היה דבר שלילי, בעצם לקיחת התרפים, ולכן גם באמת המעשה הזה מכונה בשם גניבה. ולשם כך יש לשאול למה גנבה רחל את התרפים, ומדוע באמת המעשה הזה נתפס כדבר כל כך חמור. אז רש"י כותב, הדברים ידועים ומקורם כבר במדרש בראשית רבה, להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה. בעצם מה שרצה רחל לעשות זה להפסיק את העבודה הזרה של אביה בדרך של הטרפים. הפירוש הזה קשה מכמה וכמה סיבות, וכבר המפרשים יקשו עליו. ראשית, זה לא עונה על השאלה שאנחנו הצגנו. אם באמת רחל התכוונה להפריש את אביה מעבודה זרה, אז היא עשתה מעשה טוב וחיובי. למה נגזרה עליה מיתה בעקבות המעשה הזה? אבל גם מבחינה פרשנית הדבר הזה קשה, מבחינה מקומית פרשנית. למשל, אבן עזרא מקשה, למה הוליכה אותם אימה ולא תמנתם בדרך? כן, אם רחל התכוונה להשתמש בה, אם התכוונה רק להפריש את אביה מעבודה זרה ולא להשתמש בטרפים, אז למה היא הוליכה אותם אימה ולא תמנה אותם בדרך? ובאמת אולי השאלה הגדולה ביותר על כל הרעיון זה מה באמת היה יוצא לרחל מזה שהיא תגנוב את הטרפים? האם באמת היא חשבה שעל ידי זה הלבן אביה יפסיק לעבוד עבודה זרה רק בגלל שגנבו לו טרפים? הברבנל באמת נקרא את לשונו, האם חשבה להרחיקו מעבודה זרה כדבריהם זל? באמת שכלות גדול יהיה זה לה בחושבה כי לעת זקנתו ביתו תתה את לבבו, ואם היות שנגנבו ממנו הטרפים יעשה לו אלוהים אחרים תחתיהם. מה הבעיה? הרי כל הרעיון בטרפים שזה דבר בפסלים בכלל שאפשר להחליף אותם מיידית, מחר בבוקר ילך לבן לחנות ויקנה לו טרפים אחרים. אז לכן באמת על דרך הפשט מאוד קשה לפרש שלקיחת הטרפים נעשתה כדי להפריש את לבן מעבודה זרה. מפרשים אחרים כמו הרד"ק ואבן עזרא באמת פירשו באופן אחר, וגם כאן המקור הוא בחז"ל במדרש תנחומה. המדרש אומר, למה גנבה אותם? כדי שלא יהיו אומרים ללבן שיעקב בורח עם נשיו ובניו וצונו. זה דבר שאנחנו רואים ממקורות שונים בתנ"ך, שטרפים שימשו בעצם לא סתם כעבודה זרה, אלא הטרפים שימשו ככלי לגילוי עתידות. התופעה הזאת שהטרפים משמשים כלי לגילוי עתידות אנחנו מכירים בכמה וכמה פסוקים. לדוגמה, בספר יחזקאל, בפרק כ"א, מסופר שם על מלך בבל שעולה לכיוון ארץ ישראל, ויש לו שתי אפשרויות, אם לעלות על רבת בני עמון או לעלות על ירושלים. הפסוק מתאר ביחזקאל כ"א פסוק כ"ו, כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים לקסום קסם, קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד. אז על החיצים ועל הכבד לא נדבר עכשיו, אבל על השאל בטרפים אנחנו כאן רואים בצורה פשוטה שהטרפים היו אמצעי לגלות כיצד, מה צריך לעשות, ומין כלי לגילוי עתידות כזה, שאליו שימשו הטרפים, בכל מיני דרכים שונות, והמפרשים העלו כיוונים שונים, האם באיזה דרך בדיוק פעלו הטרפים. אבל אנחנו יודעים על קיומם של הטרפים גם מפסוקים אחרים. אנחנו למשל נקרא את הפסוק בזכריה בפרק י', שם נאמר בלשון הזאת, שאלו מהשם מטר בעת מלכו, שהשם עושה חזיזים ומטר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. כלומר, תפנו לקדוש ברוך הוא, כי הטרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השב ידברו, הבל ינחמון, על כן עשו כמו צון, יענו כי אין רואה. הטרפים דיברו אבן, שוב אותו רעיון, תקבולת, טרפים דיברו אבן והקוסמים חזו שקר. הטרפים הם, אם כן, באמת, כפי שהזכרנו, כלי לגילוי עתידות, ממש כמו הקוסמים וכל מיני שיטות אחרות של כל מיני אנשים כיצד לגלות עתידות, והטרפים אכן שימשו כאמצעי מן הסוג הזה. ולאור הדברים האלה, אנחנו אולי אזכיר כאן עוד פסוק אחד, רק כביטוי נוסף לכך, במהפכה הדתית של המלך יושיהו, בסוף ספר מלכים ב', בפרק כ"ג, פסוק כ"ד, מסופר שהוא משמיד את כל העבודה הזרה, ואז יש פסוק אחד שכורך בנשימה אחת את האובות ואת הידעונים ואת הטרפים ואת הגילולים וכולי, כלומר אובות, ידעונים וטרפים, אנחנו יודעים שאוב וידעוני הם אמצעי לגילוי עתידות, גם הטרפים הם אמצעי לגילוי עתידות. ממילא אנחנו יכולים להבין את המדרש הזה ואת שיטת הרד"ק ואבן עזרא, שרחל גנבה את הטרפים כדי שאבא שלה לא יגלה באיזה דרך הם הלכו. ואז המעשה הזה כבר נעשה מסיבה אחרת לגמרי. אנחנו כבר יכולים להבין שאם כך, אז באמת רחל ראויה לעונש. שכן, המעשה הזה מוכיח שרחל ייחסה כוח לטרפים, ורחל חשבה שלמרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב והתגלה אליו בחלום ואמר לו שוב אל ארץ מולדתך ויימח, ונתן לו הבטחות מפורשות על כך שהוא צריך הבטחות שאנחנו מכירים אותן כבר מתחילת פרשת ויצא, ולמרות הכל היא חשבה שהשימוש לבן בטרפים יסייע לו לאפר את עצת השם. ולכן יש בגניבה של הטרפים משום אמונה בכוחם של עבודה, בכוחה של עבודה זרה, ויש בזה גם אמונה בכוחם של בכוח של כל האביזרים האלה גם לפעול נגד רצון השם. ואם אנחנו מפרשים כך, אז באמת כבר הרבה יותר מובן העונש של רחל. אבל אם באמת אנחנו מקבלים את התפיסה הזאת, שהיא על פי פשוטו של מקרא נראית סבירה בהחלט, שהטרפים הם כלי לגילוי עתידות, אז יכול להיות שאנחנו צריכים גם ללכת עוד צעד אחד קדימה מעבר לדברים של הרד"ק ואבן עזרא, מפני שכאן חוזרת אותה קושייה עצמה שהקשה אבן עזרא על פירוש רש"י. שאל אבן עזרא על רש"י למה הוליכה אותם אימה ולא תמנתם בדרך. ובצדק שאל אבן עזרא את השאלה הזאת, שהרי אם היא לוקחת איזה איתה ומחביאה איתה, כנראה שהיא מתכוונת גם להשתמש בהם כשימוש פרטי. ולכן השדל, רבי שמואל דוד לוצאטו, בפירושו לפסוק שלנו, מבאר שרחל אכן לא רק שרצתה למנוע מלבן לגלות את העתידות, אלא היא רצתה לקחת אותם לשימוש פרטי שלה. לא מתוך איזושהי אמונה בעבודה זרה, חס ושלום, אבל מתוך אמונה שזאת הדרך שכך הקדוש ברוך הוא מגלה לאנשים את העתידות. אני אקרא את קטע מפירוש השדל לפסוק בראשית למד א'. ורחל גנבתם כי האמינה בהם, אף על פי שלא הייתה עובדת עבודה זרה, כי סוף סוף לא היו אלא כאין גורל. ולפי מה שהיה יוצא במקרה על ידי הנענוע, הוא היו שופטים כי האל השיב כך וכך. ואין זו עבודה זרה, כי אם לפי מחשבת השואל, אם הוא מאמין שהתשובה באה לא מאלילים ולא מאל יחיד, כלומר, השאלה אם זו עבודה זרה או עבודת השם, היא תלויה בשאלה של, בנקודת המוצא של השואל, את מי הוא שואל? מי שחושב שהוא שואל עבודה זרה, אז עבודה זרה. מי שחושב שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמנם לא עובד, אז הוא קודם כל לא עובד עבודה זרה, אבל כמובן שהוא עושה מעשה שהוא מעשה חמור, לא פחות מהמעשה ששאול עשה, כששאול בן בנה של רחל עשה, כשהלך לבעלת האוב, שכן התורה באמת יוצאת נגד שימוש בכל כלי הניחוש לעצמם, בלי קשר לשאלת העבודה הזרה. התורה בדברים י"ח אומרת, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו ויש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ושואל אוב וידוני ודורש אל המתים, כי תועבת השם כל עושה אלה. וזה אסור להשתמש בכל מיני אמצעים כאלה לגילוי עתידות. ואני לא נכנס כרגע למחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם לבין מפרשים אחרים, האם התורה אסרה אותם כי אין בהם ממש, או התורה אסרה אותם למרות ובגלל שיש בהם ממש. בכל מקרה, התורה אסרה אותם. ואז המעשה הזה הוא באמת מעשה חמור, ואנחנו יכולים להבין שבכל מקרה, בין אם נפרש כמו הרד"ק ובן עזרא, ובין אם נפרש כמו השד"ל, בכל מקרה רחל הביעה אמונה בכוחם של הטרפים, וזה דבר שהוא אסור, ועל כן נגזרה עליה מיטה בלא עת, וקבורה על אם הדרך, ושלא במחיצת יתר האבות והאימהות. מה קרה לרחל? אנחנו יכולים לומר, כדרכם של אנשים שעושים מסלול ארוך של תשובה, דרך הארוכה שעשתה רחל מהיותה בבית לבן אביה שגידל אותה, ועד לכך שהיא פנתה ואמרה לקדוש ברוך הוא, אסף השם את חרפתי, והקדוש ברוך הוא שמע בקולה והתפללה על בן והתפללה לעוד בן. אבל יש ירידות בעלייה, לאחר שהיא זכתה באמת להגיע לשיא מסוים בתשובה שלה, הייתה לה נפילה נוספת בשעה שהיא רצתה לקחת את הטרפים מבית אביה. אבל כשם שזכתה רחל לעשות תשובה על התהליך הראשון, ובסופו של דבר מצאה את הדרך לקדוש ברוך הוא, כך גם בפרשה שלנו אנחנו מוצאים כיצד על סף מותה אומרת רחל, חוזרת רחל ומתקנת את החטא של לקיחת הטרפים. התורה מספרת שהמיילדת אומרת לה, אל תראי כי גם זה לך בן, והיא עומדת על סף מותה, ולפני מותה, שתי המילים האחרונות בחייה, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. מה פירוש השם בן עוני? ועוד יתרה מזאת, ואביו קרא לו בנימין. תופעה מפתיעה ונדירה בתנך, שהאם קוראת שם אחד והאבא קורא שם אחר. מה עומד מאחורי השם הזה בן עוני? ניתן באמת לומר שהשם הזה משקף את תשובתה של רחל. רחל קוראת את השם בן עוני על שם המילה און, באה מהמילה אבן. ואבן, באופן כללי בתנך, משמעו חטא. ישעיהו בפרק י', למשל, סתם כדוגמה, אומר בפסוק א', הוי החוקקים חיקקי אבן ומכתבים עמל כתבו, להטות מדין דלים ולגזול משפט עני ימי, להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו. המילה אבן מופיעה מספר פעמים, פועלי אבן, אנשים שעושים דבר רע ודבר רשע. עוד פסוק נוסף, ישעיהו למד א' פסוק ב', וגם הוא חכם ויבא רב דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. פועלי אבן הם אנשים שעושים דבר רע. אבל ניתן לראות באופן מיוחד שהאבן קשור דווקא בטרפים. והתופעה הזאת שטרפים קשורים באבן מופיעה לנו פעמיים בתנ"ך. כבר קראנו מקודם את הפסוקים, את הפסוק בזכריה, פרק י' פסוק ב', שהטרפים דיברו אבן. אבן הוא שקר, והטרפים דיברו אבן. אנחנו גם מכירים את דבריו של שמואל לשאול לאחר פרשת עמלק. כששמואל יוצא נגד האמירה של שאול, שהוא בסך הכל רצה להשאיר את הצון והבקר מהעמלקים, העם רצה להשאיר אותם כדי להקריב קורבן. אמר לו שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים, כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים הפצר. אז פעמיים בתנ"ך אנחנו מוצאים את הקשר בין טרפים לבין אבן. הטרפים דיברו אבן, אבן וטרפים הפצר. ולכן יש לשם בן עוני משמעות מיוחדת שנגזרת מהמילה אבן, שהמשמעות שלה במקרא היא חטא ורשע. וזה יכול מאוד להיות שכאשר רחל קוראת לבנה בנימין, בן עוני, בשם בן עוני, היא בעצם מביאה בזה את החרטה הגמורה על האבן שהיא עשתה, והיא מבינה היטב שמותה בא עכשיו בגלל האבן הזה של הטרפים, ועל כן רחל, אפשר לומר, יוצאת מן העולם מתוך תשובה גמורה. כך גם ניתן להבין מדוע במקרה החריג הזה אביו קרא לו בנימין, מפני ש השם שאומרת רחל הוא שם של תשובה, הוא שם בעל משמעות מבחינת דרכה של רחל, אבל לא שם שראוי לאדם לשאת אותו. בן עוני, בן האבן שלי, זה לא יהיה לכבודה של רחל שמתה מתוך תשובה ועברה בחייה מסלול ארוך של תשובה, שבנה ייקרא בשם הזה. זה דבר שלהפך, שם שמבטא תשובה ינציח את החטא, והרי אין מזכירים לבעל תשובה את אבונותיו הראשונים. ולכן אביו קרא לו בנימין. מדוע דווקא בנימין? אז ישנם פירושים שונים. הפירוש הפשוט יותר הוא ימין, זה כידוע בתנ"ך צד דרום, בהרבה מקומות בתנ"ך. אנחנו יודעים שימה וקדמה ותימנה, תימן זה ימין. האדם המקראי עומד כשפניו אל המערב, ימין, תימן, זה בדרום, צפון, זה בצד שמאל. אנחנו מוצאים את הפסוק בתהילים, צפון וימין, אתה ברתם, צפון זה שמאל. וצד, אני אמרתי בטעות קודם, אדם פה עם פניו למערב, אדם ההפך, עומד כמובן עם פניו למזרח, המזרח זה קדם, כי זה הפנים קדימה, ולעומת זאת, המערב מכונה בתנ"ך אחור, ולכן ים תיכון נקרא הים האחרון. וכיוון שהאדם עומד עם פניו למזרח, ממילא ימין זה דרום, בנימין נולד בדרום, בניגוד לכל האחים האחרים שנולדו בארם נהריים, בנימין נולד כאן בארץ ישראל בדרום, ועל כן קרא לו אביו בנימין. רעיון אחר, שכבר העלה אותו דוד הכהן במאמר שהוא כתב בבית מקרא בשנת תשל"ח, שההבדל בין בנימין לבין עוני נובע כאין ויכוח בין יעקב לבין רחל בשאלה מי בעצם גרם למותה של רחל. כיוון שרחל אומרת בן עוני על האבן שלי, וזה כבר, כפי שהזכרנו מקודם, בגלל האבן עם הטרפים. אבל יעקב קורא לו בנימין, כי למילה ימין ישנה משמעות נוספת בתנ"ך, וזה, ימין זה לשון שבועה. אם משכחך ירושלים, תשכח ימיני. ואנחנו שוב מכירים פסוק בתהילים, וימינם ימין שקר, שבועתם שבועת שקר. וימין זה בדרך כלל, כמו שאנחנו מכירים, שים לה ידך תחת ימיני, הימין גם מבטא שבועה. ובעצם המשמעות של השם בנימין היא הבן שנולד בעקבות השבועה, כלומר מותה של אמו בלידתו, זה בגלל שיעקב לוקח על עצמו את האחריות על מותה של רחל, בגלל שבועתו, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. ואז בן עוני ובנימין, רחל נפטרת מן העולם מתוך הקהל החטא ובן עוני, ולו יעקב אומר אני השם במותה של רחל, ולכן באמת ראוי לקרוא לו בנימין. הרעיון הזה שיעקב לוקח על עצמו את מותה של רחל הוא רעיון מעניין, ואפשר גם לומר שאפשר לראות את הדברים בדברים שאומר יעקב ליוסף בפרשת ויחי, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, שיש מפרשים עליי בגללי. המילה עליי לפעמים יכולה להשתמש בתור בגללי. עם זאת, למרות שהרעיון הזה הוא יפה, אני מוכרח לומר שעל דרך הפשט הוא קצת קשה בעיניי, שכן זה היה יפה אם היה כתוב שיעקב נשבע אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, אבל לשון שבועה לא נזכרת שם, ולכן יש מזה קצת מן הדוחק. אבל אני חושב שגם אם אנחנו לא ניקח את הכיוון הזה ונפרש בנימין מצד דרום או מצדים אחרים שהם פרשים אלו, בכל מקרה, עצם העובדה שיעקב קרא לו שם אחר בניגוד לכל הבנים האחרים, זה מבטא שיעקב חשב שבן עוני הוא אכן בן האבן שלי, ושלא מן הראוי שהוא יישא את החטא של רחל, אלא להפך את התשובה של רחל. לאור, אז אני אומר כך, התפיסה הזאת שבאמת יש תהליך תשובה של רחל, אפשר לראות אותה בצורה נוספת במדרשי חז"ל המאוחרים. ניתן והמדרש אומר שבפסקה שבין פרשת שכם ושמעון ולוי לבין פרשת מותה של רחל, יש בו קטע קצר שבו יעקב אומר לביתו, לאנשיו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתארו והחליפו סמלותיכם. אז מה זה הסירו את אלוהי הנכר? איזה אלוהי נכר יש? אז יש מפרשים שאלוהי נכר זה השלל של שכם. אבל מדרש שכל טוב אומר דבר כזה. הסירו את אלוהי הנכר חסר יוד, לימד שלא היו שאר נשיו חשודות בכך. זולתי רחל על טרפי לבן. ואז שכתוב שם בפסוק ד' ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, אומר המדרש, של עבדים שהסתירו מבית שכם, וגם הטרפים שביד רחל. אז זה כאמור אין לנו על דרך הפשט הוכחה לזה, אבל מבחינה רעיונית זה עומק פשוטו של מקרא. כיוון שאם באמת ראינו שרחל עושה תשובה ומכה על חטא, סביר להניח שהכה על חטא לא הייתה רק בשנייה האחרונה לפני מותה, אלא עוד קודם לכן. ולכן, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, כלומר שרחל בשלב מסוים אכן לקחה את הטרפים שהשתמשה בהם, והודתה בפני יעקב, וזה כבר היה חלק בלתי נפרד מתהליך התשובה שלה. סיימנו את השיעור בשנה שעברה בכך שדמותה של רחל משמשת לכל הדורות ולכל הזמנים דמות של אם שמהווה ומראה את הדרך לבני בניה. וכך באמת אנחנו יכולים לומר בצורה פשוטה וברורה גם היום בסגירת המעגל של שתי התשובות של רחל, שני המעגלים של רחל, שעכשיו אנחנו יכולים להבין היטב מדוע יותר מכל אם אחרת רחל מייצגת את הדרך לעם ישראל להכיר ולהאמין בכוחה של תשובה גם אחרי חטאים. וכאשר עם ישראל ילך לגלות, אז כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בניה כי איננו. מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, אומר לה הקדוש ברוך הוא. ושוב אני אחזור על הפסוקים שמסיימים שם. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד, השיבני ואשובה כי אתה אדוני אלוהי. כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי ודאי ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. הבן יקיר לי אפרים וילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מאי לו רחם רחמנו נאום אדוני. שומעים כאן את קולה של רחל שאומרת, אחרי שובי ניחמתי ואחרי ודאי ספקתי על ירח, אמרתי בן עוני, בושתי וגם נחלמתי, ונשאתי חרפת נעוריי, כל מה שהיא גדלה איתו, והדברים האלה הצליחה ברגע מותה להשלים את מעגל התשובה, השיבני והשובה כי אתה השם אלוקיי, ומכוח זה ההבטחה הגדולה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. שבת שלום.